שלום לכולם, אנחנו ברוך השם ממשיכים במסכת אבות, הגענו לפרק א', משנה ח'. כתוב במשנה מקום מספר 1, מצורף לשיעור הזה דף מקורות, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאין, כשקיבלו עליהם את הדין. לפני שנבין מה יהודה בן טבאי אומר, נסה להבין מי היה יהודה בן טבאי. מקום מספר 2 שם דפים. כתוב ככה, במבוא לתלמוד, יהודה בן טבאי וחברו שמעון בן שטח, קיבלו מיהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי. זה הזוג הקודם. ראשי הדור הקודם ותלמידיהם היו שמעיה ואבטליון, ראשי הדור הבא. בתקופה זו היה גם מתנה ידוע, חוני המעגל. זוכרים את חוני המעגל? קראו את הסיפור שלו. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח חיו בתקופת ינאי המלך, זה אלכסנדר ינאי, ושלומציון המלכה, שלומציון המלכה הייתה אשתו של ינאי המלך. והיו הזוג השלישי מבין הזוגות שהנהיגו את העם במחצית השנייה של תקופת בית שני. הראשון מהם שימש כנשיא הסנהדרין, והשני היה אב בית דין. דיברנו בעבר מה ההבדל בין סנהדרין לאב בית דין. הגמרא מביאה מחלוקת תנאים אם יהודה בן טבאי היה הנשיא ושמעון בן שטח היה אב בית דין, או להפך. בירושלמי הובא המעשה הבא כסיוע לדעה שיהודה בן טבאי היה הנשיא. מה הסיפור שכתוב בירושלמי? בני ירושלים רצו למנות את יהודה בן טבאי לנשיא בירושלים. הוא ברח והלך לאלכסנדריה. למה? כיוון שלא רצה לקבע על עצמו את הנשיאות. טעם צניעות, טעמים אחרים, הוא לא רצה להיות נשיא. וכתבו בני ירושלים לאלכסנדריה, מירושלים הגדולה לאלכסנדריה הקטנה. עד מתי ארוסי, יהודה בן טבאי, יושב אצלכם ואני יושבת עגומה עליו? תחננו אליהם שישלחו אותו מאלכסנדריה שיהיה נשיא. ונכנס יהודה בן טבאי לספינה וחזר לירושלים להיות נשיא. אז זה הסיפור שכתוב בירושלמי. בהמשך כתוב שהוא עשה מעשה שבעקבותיו הוא כנראה בטעות הרג את זומם, והתחרט על המעשה כל כך, עד שהוא קיבל על עצמו שהוא לא דן שום דין אלא בפני שמעון בן שטח. אז יהודה בן טבאי היה הנשיא ושמעון בן שטח היה הבית דין. שמעון בן שטח נלמד בעזרת השם שבוע הבא. היום לומדים מה יהודה בן טבאי אומר. אז נחזור למשנה. הוא אומר בעצם שלושה דברים. אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. זה הדבר הראשון. מה הוא מתכוון? מה זה לא לעשות עצמך כעורכי הדיינים? יש כמה פירושים. נתחיל ברבי עובדיה מברטנורה. מקור מספר 5. הוא מביא שלוש דעות עצמך. מה הכוונה שאסור להיות כעורכי הדיינים? נתחיל בפירוש השני דווקא. מקום מספר 5 בפירוש ב', פירוש אחר כעורכי הדיינים, כי גדולי הדיינים, ובתלמיד היושב לפני רבו מדבר, שלא יעש עצמו, כגדולי הדיינים לדבר לפני רבו כפוסק את הדין. עורכי פה כמו ערכאות. ערכאות זה דבר חשוב. אומר ניתאי ארבלי, סירה יהודה בן טבאי, אתה תלמיד? אל תחשוב שאתה כגדולי הדיינים. שהרבה היום בדור שלנו, כל אחד יכול להביע דעה על כל דבר מתי שהוא רוצה. לא, יש היררכיה. גם הלכה, שאסור לתלמיד לפסוק בפני רבו. אל תעש עצמך כעורכה. פה עורכה זה גדולה, כגדולי הדיינים. תשאיר לדיין לפסוק, אל תחשוב שאתה בסדר, הבנתם מה אני אומר? זה פירוש כאילו, לא לחשוב שיש לך כוח פסיקה כמו לרב. פירוש שלישי, מקום מספר 5 ג' ומפי האחרים שמעתי, אל תעס עצמך כגדולי הדיינים, לקוף בעלי דינים שיבואו לדין לפניך. כלומר, אומר הדיין, אני רוצה שכולם יבואו אליי. ואז הוא משכנע אנשים, תבואו אצלי לדון. לא. כל אחד הולך לדיין שהוא רוצה וכולי. אל תקפה בתור דיין, כלומר, זה איסור לדיין. אתה הדיין, אל תכריח אנשים שמסוכסכים במשפט לבוא אליך. כל אחד יבחר איזה דיין שהוא רוצה. זה שני הפירושים, אבל הפירוש העיקרי זה פירוש א', ובו יעסוק עיקר השיעור. מקום מספר 5, רבי יהודה בתנורה, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, א', כאותם אנשים שעורכים ומסדרים טענות בעלי הדין לפני הדיינים, שאסור לאדם לגלות דינו לאחד מבעלי הדין ולומר לו, עשה כך בשביל שתזכה בדינך, ואף על פי שיודע שהדין עמו. מצוין, אביעד קלט, הפירוש הראשון בעצם מראה שמותר להיות עורך דין או אסור להיות עורך דין? מה אתם אומרים? לפי הפירוש הראשון, אני חוזר על הפירוש. א', כי אותם אנשים שעורכים ומסדרים טענות בעלי הדין, ראובן ושמעון מסוכסכים. כל מיני חסר סכסוכים, סכסוכי שכנים, סכסוכי עבודה, תאונת דרכים, ויכוח, איך הייתה התאונה, הוא פגע בי, הוא לא פגע בי. הם לא יודעים לטעון כל כך לטענות. באים עורכי דין, מסדרים את הדין לפני הדיינים, שאסור לאדם לגלות דינו לאחד מבעלי הדין, ולומר לו, עשה כך בשביל שתזכה בדינך. למה אסור לו? למה אסור? למה?
השם.
איך?
השם.
ואז מה? מה כתוב בהמשך? ואף על פי שיודע שהדין עמו. הבנתם מה החידוש הגדול? אתה עורך דין מייצג נגד את יאיר. אתה יודע שיאיר צודק. אף על פי כן לפי הפירוש הזה, אסור לקחת אדם שיעזור ליאיר איך לצאת מהזה. כתוב או לא כתוב? כתוב, מסכימים? השיעור שלנו יעסוק ברובו בעריכת דין, האם עריכת דין זה מקצוע מותר לפי התורה או אסור. אז כל מי שמתלבט עם המשפטים, קשיב לשיעור הזה ואחר כך יחליט מה שהוא יחליט. תראו, יש פה כמה מקורות, חלקם חוזרים על מקורות אחרים, אז נקרא, אני חושב את המקורות העיקריים שמבוססים על הרמב״ם ועוד. מקור מספר 8. אנציקלופדיה תלמודית, ערך טוען ונטען. יהודה בן טבאי אומר, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. ונחלקו ראשונים, אם הם האנשים המייעצים לבעלי הדין מה לטעון בבית דין, כמו עורכי דין, או שהם מי שטוענים בבית דין במקום בעלי הדין. הרי כעיקרון, ראובן ושמעון אמורים בעצמם לדון את הטענות שלהם לפני השופט. למה צריכים עורכי דין? כי לא תמיד הם יודעים ולא. האם זה מותר? יש מהראשונים מפרשים שעורכי הדיינים, מה שיהודה בן טבאי אומר שאסור להיות, כן? הם האנשים המלמדים את בעל הדין איך לטעון על חברו. אומר העורך דין לרובן, תגיד ככה, תגיד ככה לשופט. זה, הוא בעצמו היום אומר לשופט, השתדרג. פעם זה היה, העורכי דין היו אומרים למתווכחים ביניהם, היום כבר העורך דין בעצמו אומר לשופט. ועורך, הוא מסדר לו את הטענות, עורך דין מסדר, עריכה. מה לענות לדיין שופט בימינו? אם יאמר כן. ומה להשיב לבעל דינו אם יטען כך? כאילו ערכו הדין לפניהם, שכל מי שעושה כך מלמד לבריות לשקר ולהכחיש האמת ונמצא גורם תקלה ועוון. לפי המשפט הזה משמע שרק אם העורך דין אומר טענות של שקר, אסור לו, אבל תראו בהמשך. וכתבו ראשונים שאין הדברים אמורים במי שמלמד את חברו טענות של שקר. ודאי שלא מדובר שהעורך דין מלמד אותך מה? לשקר. זה לא צריך את יהודה בן טבעי בשביל זה. זה ברור, כתוב בתורה מדבר שקר. תרחק, תורה כל כך אסרה לשקר. היא לא כתבה משקר תיזהר, מדבר שקר תרחק. אז ברור שלא צריך להגיד לנו שאסור לעסוק בעריכת דין אם העורך דין משקר. זה ברור. אלא הדברים אמורים במי שמסדר לבעל הדין את טענותיו, ואין טענות אמיתיות, ועורך לפניו הדינים ומגלה לו את דינו, ואין ראוי לעשות כן, ואף על פי שהוא יודע שזהו השוק, עורך דין יודע שהצדק עם הלקוח שלו, הוא יודע, ואף על פי כן לפי אותם פרשנים, אסור. ולפי דעתו, בעל הדין שכנגדו טוען על זה בשקר, אסור לו ללמד את זה טענה שתועילו. למה? למה לפי רוב הפירושים, מה שיהודה בן טבעי אומר, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, מדובר שאסור לאדם להיזהר באדם נוסף, בימין עורך דין, כדי שיעזור לו איך לצאת זכאי במשפט, אם הוא באמת צודק. אם הוא שקרן, אני מבין, אבל אם הוא באמת צודק, למה אסור להשתמש בעורך דין? יש לכם תשובה? יש לכם תשובה, נכון? לא, לא מובן, נכון? לא מובן, למה אסור לייצג אותו אם הוא צודק? שאלה טובה, נראה בהמשך. אז זה דעה אחת, אסור לאדם להעסיק עורך דין, גם אם הוא צודק, וכל הטענות שהעורך דין יעזור לו, הם של צדק. דעה שנייה, בקטע המודגש, בסוף הפסקה, ויש מצדדים בדעת ראשונים שחולקים על כל זה, וסוברים שמותר לסדר לבעל דין את טענותיו, בתנאי כל שאין שקר בדבר. אם באמת העורך דין דובר אמת, ומוציא את הלקוח שלו זכאי, כי הוא באמת זכאי, זה מותר. שתי דעות בהלכה. דעה אחת אוסרת עריכת דין, גם אם העורך דין כולו דובר אמת. דעה שנייה, מתירה. על הדעה השנייה, מתירה, סומכים. עכשיו תראו, בעריכת דין זה נושא רחב, שהרבה מאמרים צריך לקרוא, הרבה שוטים, אין לי ידיעה בזה. ומעט שקראתי, יש נושאים שמותר בעריכת דין. זה ודאי, חוזים, דברים כאלה, זה לא שאלה. ויש נושאים שהם בעייתיים. ודרך אגב, לא דיברנו על הבעיה היותר עיקרית, שיש לך, נגיד, אתה מסוכסך עם החבר, על איזה משהו. למה אתה מול הלכת? בית דין רבני. בית דין רבני. איך אתה הולך לבית משפט של ימינו? מותר? מותר? אסור. אסור. יש לך סכסוך עם בן אדם, אתה הולך לבית דין רבני. תראו מה הפוסקים כותבים, הרב עובדיה יוסף בחריפות, זצ"ל כותב בחריפות, מי שהולך למשפט חילוני. אז למה הולכים היום? טוב, יש כל מיני שאם נגיד, זה שאתה מסוכסך איתו, הוא לא ירא שמיים. הוא לא רוצה בית דין רבני. טוב, הוא לא רוצה, מותר. אבל אם שני אנשים ירא שמיים, למה אתה הולך למשפט חילוני? לבית דיני ממונות, יש בתי דיני ממונות, אנשים ירא שמיים, הולכים בתי דיני ממונות, בסדר? אז זה עוד סוגיה שזה לא נושא כרגע, אבל סיכום, שתי שיטות, שיטה אחת, עריכת דין אסורה, שיטה שנייה, מותרת, בתנאי שהעורך דין לא משקר. עוד מאמר, מקום מספר 9. זה מאמר של מכון התורה והארץ. עיסוק במקצוע עריכת דין מעורר כמה שאלות הלכתיות. במקורות חז"ל מצויות כמה ממרות שלפי פשוטן שוללות מקצוע זה. לפי הפשט, אסור. כך כתוב במשנה מסכת אבות. יהודה בן טבעי אומר, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. פירושים שונים נאמרו למשנה זו, ולפי חלק מהם אפשר להסיק מסקנות בנוגע לנושא דיוננו, והן הבסיס לפסיקה בנושא זה. הראשון שדיבר על זה זה הרמב״ם. כך כותב הרמב״ם בפירושו למשנה. מה זה אל תס עצמך כעורכי הדיינים, אומר הרמב״ם? עורכי הדיינים הם אנשים הלומדים את ההתדיינות, לומדים את התיק, כדי שיהיו מורשים לבני האדם בדיניהם, והם משארים שאלות. אם יאמר השופט כך, תהיה התשובה כך. ואם יטען בעל הדין בכך, תהיה התשובה. הם לומדים את זה. וכאילו הם עורכים השופטים ובעלי הדין לפניהם. ולפיכך קוראים עורכי הדיינים כאילו הם ערכו את הדיינים לפניהם, כאילו הם בעצם השופטים. והזהיר, יהודה בן טבאי הזהיר מדמות להם. רצוני לומר שלמד אחד מבעלי הדין טענה שתועילהו, ויאמר לו תגיד ככה, או תכחיש באופן כזה, ואפילו ידע עורך דין שהלקוח שלו השוק, שהוא צודק, ושבעל דינו טוען עליו בשקר לפי הכרעה סברה. אין מותר לו ללמדו טענה שתצילהו בשום פנים. זה הרמב״ם. בדברי הרמב״ם משמע שאסור לעסוק, לייעץ לבעלי הדין. כלומר, עריכת דין היא אסורה. לפי הרמב״ם ככה משמע, פשט. פירוש כזה עולה גם בדברי רש"י. בגמרא מסכת סוטה נאמר, משרבו לו חשה לחישות בדין, רבה אחרון אף בישראל, ונסתלקה השכינה. משום שנאמר בקרב אלוהים משפוט. מה זה לא חשה לחישות בדין? ובאר רש"י לא חשה לחישות עורכי הדיינים, עורכי דין, ומתלחשים הדיינים לפתוח להם פתח בזכותו של זה ובחובתו של זה. אתה רואה עוד פירוש לפי רש"י. ביטוי נוסף של התנגדות לעריכת דין עולה מהגמרא במסכת שבת. ספתותיכם דיברו שקר, אלו עורכי הדיינים. חז"ל מגנים את עריכת הדין לא רק בגלל הלימוד של בעלי הדין לטעון טענות שקר. תראו, הם אלופים. צערנו הרב, אתה יכול להגיד שעורכי הדין היום רק מדברים אמת? כן? אפשר להגיד דבר כזה? קשה מאוד. היה פעם סיפור על אחד, כן, היה פעם סיפור על אחד רוצח. ידעו שהוא רוצח. ידעו שהוא רוצח, אבל לא היה... ראיות חותכות, לא ראיות חותכות, כל כך. והוא שכר עורך דין אחד הכי טובים בעולם, שכר אותו. הוא ישב על התיק, הוא אמר, טוב, אני מוכן לקחת התיק עליי. טוב, ואז כולם היו בטוחים שהשופטים השפטו אותו לכלא, והוא בחוכמתו הצליח להראות איך כל הראיות, הם לא ראיות חותכות. בקיצר, הפך את הקערה על פיה. בהפסקה של הדיון, בא הרוצח לעורך דין שלו, אמר, תשמע, אתה גאון, אפילו אותי שכנעת שלא רצחתי. אתם יודעים, קיצור וקיצור, זה לפעמים עורכי דין כל כך גאונים שמצליחים להוציא אנשים, גם שהם צריך להיות ישר. זה לא קל. עכשיו, אז יש כמה פירושים שמסבירים שגם אם הוא דובר אמת, אסור. מצד שני בפסקה הבאה, יש בעיסוק בעריכת דין כמה יתרונות, כגון סיוע, למי שנזקק לכך, בבחינת פתח פיך לילה, לא תמיד הלקוח המסוכסך עם רובן ושימון, יודע לדבר בפני בית המשפט, לא תמיד הוא יודע. חוד שהוא יפחד, ירד, אז הוא סוחר באדם שיעזור לו. מאחד המעשים המסופרים בתלמוד הבבלי, עולה שמותר לגלות את הדין לאחד מבעלי הדין, ובמיוחד כשאין לחשוך שהוא ילמד לשקר בעקבות הידע שיקבל. גם אם קורות נוספים עולה, שההלכה מכירה במציאות שבה אדם מייצג אנשים בבית הדין, הוא מסייע בידם לבאר את טענותיהם ולהציגם כאו. בקיצור, יש דעות לכאן ויש דעות לכאן. מה הכיוון הכללי? הכיוון הכללי שעורך דין רשאי לעזור לצדדים, וגם לבית הדין בבירור הטענות, אבל כמובן בקטע האחרון, המודגש, לפי רוח זו הלכנו, דהיינו עמדתנו היא שמותר לעסוק בעריכת דין, אולם עורך הדין צריך להיזהר שלא לכוון את בעלי הדין לרמאות ותחבולות, ולהקפיד לייצגם לפי מה שראוי להם לטעון, ולזכות בדין באמת וביושר. וזה קשה מאוד, מאוד מאוד. כל אדם שניסיונות שלו, ניסיונות של עורך דין, להגיד תמיד את האמת. לא קל. מקום מספר 10. יש סיפור, סיפור על עורך דין אריה מרינסקי, אני חושב, קראתי השבוע, שהוא היה צריך לייצג, אם אני זוכר נכון, סוכן שבק, שחשדו בו בריגול. גם השבוע פרסמו, נכון? השבוע פרסמו שלושה שחושדים בהם סוכני שבק בריגול. אז היה צריך לייצג לפני הרבה שנים, סוכן שבק שחשדו בו שהוא היה מרגל. טוב, הוא לקח את התיק על עצמו, הוא חשב שהוא באמת זכאי. ואז ייצג אותו בית המשפט. אחרי כמה שבועות הוא מגלה, גילו לו בוודאות, הביאו לו הראיה ברורה בוודאות שהסוכן שבק באמת ריגל. מה הוא עשה? עזב את התיק, אמר, אני לא יכול לייצג אותו יותר. לא יכול לייצג אותו יותר. מה שקראתי, שהשופט כאילו התאכזב, כאילו, איך אתה, זה פגיעה בגלימה השחורה. כלומר, הוא שכר אותך, אתה צריך לעשות הכל. הבאתם מה אני אומר? כלומר, הוא היה איש אמיתי. איש אמיתי. בעיה שהוא גילה שהוא ריגן, נגמר הסיפור. כמה באמת, זה קשה, עורך דין, זה קשה. סימון מה הרב ציודה אומר, עצר, לא פעם מתבטא מרן הגאון הרב ציודה, הכהן קוק זצל. ראש יד מרכז הרב כלפי מקצועות מסוימים שהעיסוק בהם מגונה. והיה רגיל לציין שלושה מקצועות בפרט, את מקצוע העיתונאות שמחובר בתומת הלשון. כמה עיתונאים אתם מכירים שמקפידים על כל הכללים של החפץ חיים? אתה מכיר מה אתה? מכיר? אנחנו לא מקפידים, זה עיתונאים. זה קשה מאוד להיות עיתונאי ישר. הרב אני תמיד אומר, למה אין עיתונאות ישרה? ישרה. כותרת ראשית, וואו, כמה מעשה חסד במדינה. עמוד ב' מכון מאיר כמה תורה. עמוד ג' יבניאל כמה דברים טובים עושים. עמוד ד' למה אין עיתונאות שמספרת רק דברים טובים? והרב נאמר לו את התשובה. מה התשובה? אף אחד לא קונה. אנשים מחפשים חדשות מרעישות. אקשן, רכילויות, דברים כאלה. זה... רבי גם מספר בדיחה. העיתונים, יש להם כן, כל מיני מדורים. יש מדור רכילות. כאילו כל השאר גלות כושר, הבנתם? יש מדור רכילות, כאילו כל השאר זה קשה למעט. הכל לאיזה. קיצור, עיתונאים, מקצוע בעייתי מאוד. בסדר? אז יובל, תחשוב על מקצוע אחר, בסדר? בסדר? לא לחשוב על התלבטת. יפה. מקצוע שני, ועורכי הדין, שבהכרח דבוקים במידת השקר ותולדותיה. אתה יכול להבטיח שלא תתפתה לשקר? כמה עורכי דין יש שקרנים? יש גם לא, אתם צודקים, אבל זה קשה מאוד שאתה מייצג לקוח. אתה תתיר לעצמך כל מיני היתרים כאלה. צריך להיות ישר, מדבר שקר תרחק. לא כתוב משקר תיזהר, מדבר שקר תרחק. גם משנה ברורה אני חושב. אומר ילדים קטנים, לא צריך להקפיד אותם יותר מדי על דברים. הוא עושה שטויות, ילד, עזוב אותו. קטן, הוא קטן, עזוב אותו. אבל אם הוא משקר, תעצור אותו מיד. למה? כי יהיה לו קשה מאוד להשתחרר מזה. אחר כך הוא גדל להיות פוליטיקאי אותו ילד, ואז הוא יבטיח לך מלא הבטחות לפני הבחירות. ואחרי הבחירות הוא לא תמיד יקיים. למה? אבל הבטחת! לא הבטחתי. לקיים, הוא יאשים את האבא שלו כשבילדות הוא דיבר שיקר, ואבא שלו עצר אותו בזמן. מדבר שקר תרחק. צריך להתרחק כמה שיותר. עורכי דין קשה להם מאוד 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 רק בשקר. מקצוע השלישי, במאי סרטים המחתים את הרבים. ירחם השם. אם אתה עושה סרט ישר, כל הכבוד. אבל סרטים מצערנו הרב, לא, לא, לא פשוט. ומספרים, כי פעם ערך האור שמח, הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל מדווינסק, אורח מחוץ לעיר. בלוותות האורח, יש צוות ללוות האורח, עברו ליד טירה גדולה. שמע אורח שטירה זו של פרקליט יהודי, עורך דין יהודי ממולח. תמה אורח, פרקליט זה מומחה לרבים הוא. והן רבנו, הרבים מאיר שמחה, גם כן מומחה לרבים. מדוע אם כן גר הפרקליט העורך דין בבית מעודר, בדירת פאר, ואילו הרב גר בדירה קטנה בלבד, איך זה יכול להיות? חייך רבי מאיר שמחה וישיב, פשוט הוא. פרקליט חי מצרות של יהודים. כמה צרות? מביא לו כסף עורך דין, צרות, צרות. ואילו הרב חי מטובתם של יהודים. כידוע לכבודו, צרתם של ישראל מרובה מטובתם. כן? זה ככה הדרך הזה. נחזור, נסיים את המשנה. אז ראינו למקצוע עריכת דין ממש בקצירת העומר. בקצרה, תפתח, זה נושא רחב. יש אוסרים ויש מתירים. כמובן, גם למתירים לשקר מעולם אסור בתחתית האיסור. משפט שני, אני חוזר למשנה. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. למה השופט, כשבאים אליו שניים לדין, צריך להסתכל על שני בעלי הדין כרשעים? למה? למה כמו צדיקים? מצוין, אומר תוספות יום טוב, שש, יהיו בעיניך כרשעים, אבל שניהם כצדיקים לא. למה? שאם כן לא יחפש בטענותיהם וידין כל אחד לקו זכות ולא ירד לאמיתת הדין, תקל להעמיד עליהם זכות, הם צדיקים, לא. שניהם בהתחלה כמו רשעים. כי הדיין צריך לשפוט דין אמת. אבל כששניהם בעיניו כרשעים, אז הוא באמת יחפש את הדין לאמיתוך להרשיע אותם, אם צריך להרשיע אותם. המשפט השלישי, וכשנפטרים מלפניך היו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. תחשבו, הדיין, שני אנשים רבים ביניהם, זה עשה לי ככה, עשה לי ככה, זה לא, לא משנה מה הסכסוך. הוא שופט אותם. אחד צודק ואחד לא צודק. הוא אמר, רובן צודק, שמעון לא צודק. לפני ששפט אותם, שניהם בעיניך כרשעים. חשדהו, חשדהו. יש אומרים, כבדהו וחשדהו. פה זה הפוך. תחשוד בשניהם. אחרי ששפטת אותם, תלמד זכות גם על הנאשם. למה הוא גנב? למה הוא עשה ככה? למה הוא עשה ככה? אחרי ששפטת אותו, לפני ששפטת אותו, שניהם רשעים. תחשוד בשניהם. אחרי ששפטת אותו, אם הוא קיבל את הדין עליו, תלמד עליו זכות. בדרך כלל רוב האנשים שופטים אותם לחובה. שמחים בזה או לא שמחים בזה? לא, מקלים את השופט, בוא, זה שקרה, הוא לא שפט כמו שצריך, מכירים את זה. אבל אם אתה אמיתי, אם אתה מבין שהשופט, בשביל זה באת אליו לדיין, בשביל זה באת אליו, שישפוט, אחרי ששפט אותך, גם אם הוא חייב אותך לשלם, אתה צריך להודות ולשמוח. מקום מספר שבע, בזה נסיים. כשנפטרים מלפניך, היו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. זה עזרה לדיין, שלא תחשדם בשום דבר, וזה מדרכי החסידות, להכריע, ככה ציוו לדיין, אף את החייב שהוא חייב אותו לקו זכות, כיוון שקיבל עליו הדין, ולומר שהיה טועה בדעתו ולא נתכוון לגזול, אז למה הוא גזל? לא יודע למה, אבל לא בכוונה, לא כאילו מתוך רשעות. וכמו שאמרו בפרק החובל, ציטוט, דבי דינה שק לגלימה, זמיר ואזיל באורחה. מילולית, פירוש, מי שיוצא מבית הדין, לאחר שנטלו הדיינים את בגדו, למה? לפרוע בו את חובו לאחר, הוא חייב, הוא הלווה, הוא לקח הלוואה, לא יחזיר, איך אתה לא מחזיר? לוקחים לו חפץ מהבית עד שהוא יחזיר. אם הדיין דן אותו לדין הזה, יזמר זמר וילך לדרכו, תשמח, תשיר, שהוציאו גזלה מתחת ידו, הוא היה חושב שהייתה שלו, ועכשיו קיבל עליו הדין בשמחה. כשאתה מקבל את הדין בשמחה, למרות שהשופט שפט אותך לא לטובה, אתה צריך לשמוח. זה מדרגה לא קלה, אבל ככה זה מדרגה אמיתית של יהודים. אז מה ראינו היום? עסקנו במשפטו של יהודה בן טבאי. מה זה אל תעס עצמך כעורכי הדיינים? ראינו שלושה פירושים. לפי הפירוש הראשון, הרחנו במקצוע עריכת הדין, האם הוא מותר לפי התורה או לא, ראינו את הדעות השונות. ואחר כך ראינו שכאשר הדיין שופט, הוא צריך לחשוד בשניהם, ובסוף, אם קיבלו עליהם את הדין, הוא צריך לאהוב את שניהם, כמו דוד המלך. סופר דוד המלך היה שופט, הוא היה מגדולי הדור. הוא לא רק היה מצביא גדול, לא רק היה נביא גדול, היה גם שופט את עם ישראל. וכשהיה מחייב את האנשים, למשל, אנשים שסכסכו בדין, אמר, אתה חייב, חייב אותו, הוא לא נשא פנים לאף אחד, אבל אחר כך היה נותן לו משלו. היה נותן לה, מי שהושים אותו, נגיד הוא היה אני, היה מביא לו כסף משלו, ואומר לו, זה מגיע לך. זה מדרגה של דוד המלך, שנזכה בעת השם, לא לסכסך עם אף אחד, לא לצטרך עורכי דין, ונזכה בעת השם, שכל המשפט יחזור למשפט האמיתי, השיבה שופטנו, כבר ראשונה, ויועצנו, כבתחילה, ועשר ממנו, יגון והנחה. ויש המשפט יהיה משפט יהודי, משפט צדיק, לא יגון והנחה, יהיה רק טוב ושמחה גדולה.